כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos Oshashuoi Ovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי חפי באייר תשע"ה, מסכת כתובות דף קוף א'. אינכם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו ניגשים בסייעת הדשמיה ללמוד את הדף ה-101 של מסכת כתובות. הווה אומר שבעוד 11 ימים, איסרו חג שבועות תשע"ה, נחגוג את סיום מסכת כתובות על קי"ב דפיה. השתבח שמו לעד. אנחנו חוזרים ומזכירים את אשר אמרנו כבר בתחילת השבוע. שבת שלפנינו זה פרשת בחוקותיי, הפרשה חותמת את ספר ויקרא. וחזק חזק ונתחזק. וכך כתב הגאון רבי אליהו שחור זצ"ל, ששמע מפי הרב רבי יהושע חשין זצ"ל, ששמע מפי זקן אחד שהיה מלמד בבית הנציב מוולוז'ין, קבלה בשם רבי יצחק ורבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיקים וקדושים לברכה. הרוצה שתפילותיו יעשו פירות, יתענה בערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, דהיינו מחר, ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז תפילתו תתקבל בעזרת השם יתברך. מי שרוצה לקיים את הדבר הזה, צריך לקבל על עצמו תענית היום בתפילת מנחה. והשבת כאמור את נקרא את פרשת בחוקותיי. נזכור שהגמרא במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב' אומרת שעזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, שהוא זמן קציר וזמן פירות האילן, וזאת כדי שתכלה שנה וקללותיה. והעצרת ראש השנה היא. שהמשנה במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד א' אומרת שבעצרת נידונים על פירות האילן. ומלבד הסדר הרגיל של קריאת התורה, יש כאן גם כן קיום תקנת עזרא הסופר. בשמחה ובטוב לבב אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אנחנו נכנסים לשער הראשון של שיעור דפינו היומי, שער השינון הסיכום והחזרה, על הדף אשר למדנו אתמול, על הדף המאה, ממסכת כתובות. שאלנו אתמול בסיום השיעור שש שאלות, הנה התשובות לפניכם. שאלה ראשונה, אם יכולים יתומים שגדלו למחות בחלוקת בית דין? התשובה היא, לשיטת שמואל יכולים למחות, לשיטת רב נחמן אין מוכין, שאם כן, מה כוח בית דין יפה? שאלה שנייה, מחר קרקע שווה מנה בדינר, האם יש לו הונאה? התשובה היא דעת רבינו תם שעד פלגה אין הונאה, אבל ביותר מפלגה יש הונאה. שאלה שלישית, מדוע אין מכריזין כשמוכרים עבדים ושטרות? התשובה, עבדים שמה ישמעו העבדים את דבר מחירתם ויברחו לפני כן, שטרות שמה יגנבו. שאלה שלישית, כמה זמן זה שום היתומים וכמה זמן זה שום ההקדש? התשובה, שום היתומים 30 ימים, שום ההקדש 60 ימים. שאלה חמישית, מהו בלעותיה? התשובה, רשי מפרש כאן בלעות של לבש הבעל, במקום אחר מפרש רשי, בלעות של בגדי האישה. והשאלה האחרונה, מדוע ממענת לא צריכה המתנת ג' חודשים? התשובה, כי אין נשואי הנשואין, ולא תקנו רבנן המתנה, אלא בנשואין. אלה הם התשובות לשש השאלות שלנו ששאלנו. אתמול בסיום השיעור סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הדף קוף ממסכת כתובות, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. חפי באייר תשע"ה, יום חמישי בשבוע, 40 לעומר. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דף קוף א' ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף עמוד ב', מן המשנה המצויה בתחתית העמוד, 9 שורות לפני סוף דף קוף, משנה הפותחת במילים הממענת השנייה והאילונית, אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה, מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בנישואי בעל ואישה תקנו חכמים שייתן הבעל לאשתו כתובה, ובה שבע התחייבויות שונות. התחייבות אחת עיקרית, שזה תשלום מנה כשנושא אלמנה, או 200 זוז כשנושא בתולה, שהיא תקבל את זה כשתתגרש או תתאלמן. להתחייבות הזאת קוראים כתובה. לפעמים הבעל מתחייב בדמים נוספים על מנה ו-200, מחמת חיבת ביה, ואלה נקראים תוספת כתובה. שאר ההתחייבויות הם לרפואתה, לפדותה אם נשבט, לקוברה, לתת לה מזונות, לתת לה לגור בביתו ולזון אותה אחרי מותו, לזון את בנותיה ממנו, ושבניה ממנו ירשו את כתובתה. כל ההתחייבויות הללו נקראות תנאי כתובה. יש עוד התחייבות אחת שגם היא נקראת כתובה, והיא נכסי צון ברזל. רש"י לקמן בדף קופה א' עמוד א', דיבור המתחיל צון ברזל, מבאר שהם נקראו בשם הזה כי הם כצון שהוא קשה ומתקיים לה כברזל לפי שקיבל עליו אחריות. נכסי צון ברזל אלו נכסים שהאישה מכניסה לבעלה בנשואיה ונרשמים בכתובה עם ערכם הכספי. הבעל רשאי להשתמש בהם, אבל הוא מקבל על עצמו אחריות שאם יובדו או יתקלקלו או ירד ערכם, כאשר האישה תתגרש או תתלמן, היא תקבל את הערך הכספי המלא שהיו נכסים אלו שווים כשנישאו. גם לבעל תקנו זכויות מן האישה, והן ארבע. מעשה ידיה, מציאתה, פירות נכסי מלוג וירושתה. פירות נכסי מלוג, הכוונה, אם אישה נישאת ויש לה נכסים ששייכים לה, הם הנקראים נכסי מלוג. והפירוש המילולי, נכסי מלוג, כן, מליגת הראש, שתולשים השיער ועוזבים הראש. כך הבעל אוכל פירות ומניח את הקרן, שבקרן אין לו רשות. ותקנו חכמים שכל זמן שהיא נשואה, יוכל הבעל את הפירות והקרן תישאר שלה. במקרה והקרן מתקלקלת או יורד ערכה, האישה היא זו שנושאת בהפסד. אם הנכס הוא דבר שאינו עושה פירות, מוכרים אותו וקונים בכסף קרקע, והבעל אוכל את פירות הקרקע. כנגד הפירות שהבעל אוכל מנכסי מלוג, תקנו חכמים שבמקרה והאישה תיפול בשבי, יהיה חייב הבעל לפדותה. כאשר האישה מתגרשת או מתאלמנת, היא מקבלת בחזרה את הנכסים. המשנה שלפנינו בסוף דף קוף עמוד ב' עוסקת בחיובי הכתובה ותנאי כתובה לנשים שיש פגם בנישואים עמן, והם הממענת, השנייה והאיילונית. הממענת, הכוונה, קטנה שאביה מת והיא אינה יודעת לשמור את עצמה ויש חשש שתזנה. תקנו חכמים שאימה או אחיה יוכלו להשיא אותה לאיש ולקבל עבורה קידושין. כאשר הקטנה הזו רוצה, היא רשאית למען. המיעון הוא שהיא באה לבית דין ואומרת שאינה חפיצה באיש שהשיאו אותה לו, והיא יוצאת בלי גט. ואם בעלה רוצה, הוא יכול לגרשה בגד מבלי שתמען. מה זה נקרא שנייה? שנייה היא אישה שאסורה על בעלה באיסור ערווה דרבנן. ובמסכת יבמות דף כ"א עמוד א', למדנו את כל העריות שרבנן גזרו עליהם. והן נקראות שניות מפני שהן בדרגה שנייה לאיסור תורה. והאילונית היא אישה שאינה יכולה ללדת. ולעיל בדף י"א עמוד ב' למדנו שהגמרא מכנה אותה אילונית על שם איל שאינו יולד. הנושא אישה ומתברר שהיא איילונית, יכול בעלה לבטל את הנישואין בטענה שהם נעשו בטעות ולהוציאה בלוגת. אחרי ההקדמה הזו אנו ניגשים אל המשנה כאמור בדף קוף עמוד ב' למטה. אומרת המשנה, הממענת קטנה שסיוע אימה או אחיה והיא ממענת בבעלה ויוצאת בלוגת, השנייה אישה שאסורה על בעלה באיסור ערווה מדרבנן, והאיילונית אישה שאינה יכולה ללדת ונישואיה הם בטעות שכל אילו יוצאות מבעליהן, אין להן כתובה של מנה או 200. ולגבי תוספת כתובה, תדון הגמרא בהמשך. לעניין החזר כסף הקידושין, נאמר בתלמוד הירושלמי שכסף קידושין הבעל אינו צריך להחזיר. וגם לאותם נשים אין פירות ולא פירות ולא דין פירות שנכסי מלוג. כלומר, חכמים תקנו כחלק מחיובי הכתובה שהבעל יפדה את אשתו אם היא נשבט. אבל בשלוש הנשים הללו אין על הבעל חיוב פדיון כדי להעלן. ורש"י כותב פירוש נוסף, וכן זה מופיע בתלמוד הירושלמי, שבלא פירות של המשנה, הכוונה שאם הבעל נשא את אחת משלוש הנשים הללו ואכל פירות נכסי מלוג, כאשר שלוש נשים אלו יוצאות ממנו, הממענת והאילונית בלי גט והשנייה להריות בגט, הן לא מקבלות בחזרה את הפירות שהוא אכל. וזה בעצם כמו כל הנשים שהדין הוא כך, שהבעל לא צריך להחזיר את הפירות כשאכל, אם הוא מגרשם או כשהם מתאלמנות, אלא שבשלוש הנשים הללו הייתה אבי המנה שכן יצטרך להחזיר את הפירות, משום שנאמר שעכשיו התגלה למפרע שמתחילה לא הייתה אשתו והצטרך להחזיר את הפירות, כמה שמלן משמיעים לנו שאין הפירות חוזרים כלל, כאשר הוא נפרד משלוש אנשים הללו. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא מזונות ולא בלעות, בגדים שהבעל לביישם והתבלו, ובדרך כלל הכוונה לבגדי נדוניה, והם נכסי צון ברזל. אבל קיימים גם בלעות מבגדים שנכסי מלוג, שהקרן שלה והפירות לבעל. ובגמרא יש מחלוקת המוראים האם לבישת בגד מנכסי מלוג נחשבת לאכילת פירות והבעל רשאי ללבוש את הבגדים הללו, או שזה נחשב לכילוי הקרן, ואז לבעל אסור ללובשם, כי הוא מחלה בזה את הקרן שלה. אלא יקנה בהם דבר שעושה פירות כגון קרקע, ויהיה הקרן שלה והפירות לבעל. והגמרא תדון לאיזה בלעות התכוונה המשנה. עכשיו נבהר בכל אחת מהאנשים את הטעם. הממענת, כתובה אין לה, כי יוצאת מעצמה, וחיוב כתובה רק יש כשמגרשה. ומאותו טעם אין לה גם את כל תנאי הכתובה, כי דינם של תנאי הכתובה ככתובה עצמה. מה שאין לממענת פירות, הכוונה שקטנה שניסית ונשבטה ולוותה כסף ופדתה את עצמה בכסף הזה ועמדה ומיינה, אין הבעל חייב לשלם את כסף הפדיון שהיא לוותה. והכרח לבאר כך ולא כפשוטו, דהיינו שאינו חייב לפדותה, כי אם נשבטה בעודה תחתיו, למה לא יפדה אותה כמו שהוא חייב במזונותיה, כל עוד לא מיינה? ואם נשבטה לאחר שמיינה, פשוט שאינו חייב לפדותה, לכן צריך לומר שהיא לוותה כסף לצורך הפדיון. ומה שנאמר שאין לממיינת מזונות, הכוונה שבאמת עד שלא מיינה יש לה מזונות, כיוון שהנישואין שלהם, יש להם תוקף מתקנת חכמים. אלא שאם הוא נסע למדינת הים ואשתו לבתה כסף וקנתה מזונות ואכלה ומיינה, אין הבעל חייב לשלם את הכסף שלבתה. המאירי כותב שכנסו אותה על שמיינה. ומה שנאמר שאין לממיינת בלעות, הגמרא תפרש באילו בלעות מדובר. לגבי שנייה להריות כתובה אין לה, מפני שכאשר איסור הנישואין הוא רק מדרבנן, האישה אינה חוששת להינשא מפני שאינה מפסדת כלום, לפי שהיא לא נפסלת להינשא לכהן, וגם אין פסול בבלד. וכאשר האישה לא מפסידה בנשואי האסורים, היא זאת שמפתה את הבעל לסתה לאישה למרות האיסור, ולכן כנסו אותה חכמים שלא תקבל כתובה. מאותו הטעם גם אין לה את כל תנאי הכתובה, כי דינם כמו כתובה עצמה. ומה שהם לשנייה להריות פעירות, הכוונה שאם נשבטה אינו חייב לפדותה. מה שנאמר שאין לשנייה להריות מזונות, הכוונה שכנסו אותה חכמים שהבעל לא יהיה חייב לזון את אשתו האסורה עליו באיסור ערווה דרבנן, לא בחייו ולא לאחר מותו. מוסיפים תוספות בדיבור המתחיל ולא מזונות, זה בניגוד לאלמנה לכהן גדול, שבחייו אין לה מזונות, אבל אחרי מותו יש לה מזונות מהיורשים. ומה שנאמר שאין לשנייה להריות בלעות, תבאר הגמרא. לגבי איילונית, כתובה אין לה כיוון שהנישואין היו בטעות, ולכן גם ההתחייבות בכתובה היא בטעות, ומאותו טעם אין לה גם את כל תנאי הכתובה, כי דינם ככתובה עצמה. מה שאין לאיילונית פירות, הכוונה שאם נשבטה בעודה תחתיו ונודע לו שהיא איילונית, אינו חייב לפדותה. ולפי הפירוש השני ברש"י, הטעם שאין לאיילונית פירות, אפילו שמאחר והתברר שהנישואין היו בטעות, היה מקום לומר שיחזיר לה את הפירות שאכל, אף על פי כן, הוא לא מחזיר לה שכיוון שהיא ראתה שהוא אוכל ושתקה, היא מחלה לו. מה שנאמר שאין לאיילונית מזונות, הכוונה שאם נודע לו שהיא איילונית, אף שלא גירשה עדיין, אינו חייב לזון אותה. ומסביר התוספות יום טוב שהטעם הוא מפני שיש קצת איסור בנישואי איילונית, כמבואר ברמב"ם בהלכות איסורי ביה, פרק כ"א הלכה כ"ו, שאמר, ואין האיש רשאי להישב בלא אישה ולא יישא הכרה. וכן אם נסע הבעל למדינת הים והיא לבתה כסף וקנתה מזונות ואכלה, ואחר כך התברר שהיא איילונית, אין הבעל חייב לשלם את הכסף שלבתה, שהרי התברר שמעולם לא היה חייב לה מזונות. וגם לגבי איילונית, מה שנאמר שאין לה בלעות, תבאר הגמרא. כעת מוסיפה המשנה ואומרת כך, שאם הבעל ידע קודם הנישואין שהאישה איילונית ומתחילה נשאה לשם איילונית, יש לה כתובה ושאר חיובי הכתובה, כיוון שאין כאן מקח טעות. כאמור, בנישואי ערווה דרבנן, חכמים כנסו שלא יהיה לה כתובה וחיובי כתובה, אבל כאשר איסור הנישואין הוא מהתורה, הדין שונה. ואת זה אומרת עכשיו המשנה בסיפה. אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, הוא אומר רבי עובדיה מברטנורה, אפילו שחלוצה לכהן אינה אסורה אלא מדרבנן, אבל מאחר והבלת של החלוצה שנולד מכהן נפסל לכהונה מדרבנן, אז דינו שווה לאלמנה לכהן גדול שכנסו אותו כאשר ולדה נפסל. אם כן, אומרת המשנה, אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט או ממזרת ונתינה לישראל, שוב נזכיר שהנתינים הם הגבעונים שהיו מזין אומות שישבו בארץ ישראל והם התגיירו, מן התורה הם היו מותרים לבוא בקהל, אבל יהושע גזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל כל זמן שבית המקדש קיים, הוא נתן אותם לעבודת המקדש לחטוב עצים ולשאוב מים, ועל שם זה שהוא נתן אותם הם נקראים נתינים. לאחר מכן בא דוד המלך וגזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל לעולם, גם כשאין המקדש קיים. כך הסבר הרמב"ם הלכות איסורי ביה פרק י"ב הלכה י"ג. אם כן, אומרת המשנה, ממזרת ונתינה לישראל או בת ישראל לנתין ולממזר, כל אלו הניסויים שלהם אסורים מן התורה, בלב, הדין שיש להם כתובה. ואמרו על כך במסכת יבמות דף פי ה' עמוד א', שני טעמים. א', שאיסור הנישואין מהתורה לא הוצריכו חכמים לקנוס, כיוון שדברי תורה לא צריכים חיזוק, אבל שניות להריות שאיסורה מדי רבנן כנסו אותן, כיוון שדברי חכמים צריכים חיזוק, ולפי הטעם הזה כל החייבי לוין המנויים במשנה, יש להם כתובה. הטעם השני, שאותם אלו שהנישואין שלהם אסורים מן התורה, יש להם כתובה, זה מאחר והאלמנה נפסלת לכהונה ואסורה להינשא אפילו לכהן אדיוט, גם הוולד שנולד נפסל לכהונה כיוון שהוא חלל, מחולל מן הכהונה, ואסור באכילת תרומה. במקרה זה, לא האישה מפתה את הבעל להינשא לו, כי היא חוששת שהפסול שלה ושל ולדה, ולכן היא נרתעת מלהינשא, אלא הוא המפתה, הבעל הוא המפתה לנישואי האיסור הללו, שלמרות הפסולים הללו מבקש לי שהיא תנשא לו, לכן קונסים אותו לשלם לה כתובה ותנאי כתובה. ונאמר במסכת יבמות הפאי עמוד ב', שלפי הטעם הזה ממזרת ונתינה לישראל שאינה מפסידה כלום בנשואיה, שהרי בכל מקרה בני הממזרת יהיו לעולם ממזרים, ולכן היא המפתה אותו להינשא, היה צריך לקונסה שלא תקבל כתובה. ועל כורחה שמשנתנו סוברת גם את הטעם הראשון שדברי תורה אינם צריכים חיזוק, ולכן כל האיסורים מדאורייתא, כל נישואין שאסורים מהתורה, לנשים יש כתובה. זוהי המשנה שלנו, בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נחלקו המוראים האם נישואי קטנה יתומה שסיוע אמא או אחיה שתקנו חכמים, הם נישואים גמורים לכל דבר, אלא שהנישואים הללו ימדי רבנן, או שנאמר שאינם כלל נישואין, אלא שתקנו חכמים שיהיה בעלה דר אמא כדי לשמור עליה שלא ינהגו במנהג הפקר. הנפקא מינה תהיה, אם בעלה גרשה בגט היא מגיעה לכתובה. אומרת הגמרא, רב תני רב לא גרס במשנה, הממאנת אין לה כתובה, אלא הוא גרס במשנה קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה. ונלמד מכך שהיא אין לה כתובה, וכל שכן ממאנת שאין לה כתובה, ולא כל תנאי כתובה. שיטת רבי שנישואי קטנה אינם נישואים כלל, והיא כמפותה באלמה, ולכן אפילו נתן לבעלה גט, אין לה כתובה ולא תנאי כתובה. ואילו שמואל חולק על רב ותעני, הוא גרס במשנה, ממאנת אין לה כתובה, ונלמד מזה, אבל קטנה שיוצא בגט, יש לה כתובה וכל תנאי כתובה. אומרת הגמרא, ואז דשמואל את העמי שמואל שאמר שקטנה שיוצא בגט, יש לה כתובה, הולך בזה לשיטתו. ואמר שמואל, שבכמה דברים שונה ממאנת מזאת שיוצאת בגט. ממאנת אין לה כתובה, יוצא בגט יש לה כתובה. הממאנת לא פסלה מן האחין של בעלה וכן לשאר קרובי הבעל, והם רשאים לסייטה לאישה אחרי שמיינה ואין בזה איסור אי שטח. וגם לא פסלה מן הכהונה, היא לא נחשבת לגרושה, מפני שכאשר היא ממאנת נעקרים, הנישואין מעיקרם, וכהן יכול לסייטה לאישה. אבל קטנה שיוצא בגט פסלה מן האחים אחרי הבעל, אסורים מדי רבנן לסט אותה לאישה, כיוון שיש בה איסור אי שטח מדי רבנן. ופסלה מן הכהונה, לכהן אסור לסט אותה מדי רבנן, כיוון שהיא גרושה. ממאנת אינה צריכה להמתין 3 חודשים. חכמים תקנו שכל אישה שמתגרשת או מתאלמנת, אסורה להינשא לאחרת שיעברו 3 חודשים מהגירושין או ממות בעלה, לולי התקנה. אם היא תהיה מעוברת בשעת הגירושין או בשעת מות בעלה והיא תינשא לאחר, לא נדע להבחין אם הוולד הוא מהבעל הראשון שנולד לאחר 9 חודשי עיבור, או שהוולד הוא מהבעל השני ונולד לאחר 7 חודשי עיבור. לפי זה, קטנה שאינה יכולה להתעבר לא הייתה צריכה להמתין 3 חודשים. אלא שחכמים לא חילקו בתקנתם בין נשואה לנשואה. אבל ממאנת שרוצה להינשא מיד אחרי המיון, רשאית לעשות כן ואינה צריכה לחכות 3 חודשים. ואפילו שרבנן לא חילקו בתקנתם וחייבו את כל הנשואות להמתין 3 חודשים, אף על פי כן, בממאנת לא תקנו, כיוון שאין כאן נישואין כלל, שהמיון עוקר את הנישואין למפרע. לעומת זאת, קטנה שיוצאה בגט, צריכה להמתין 3 חודשים קודם שתנסה לאדם אחר, וזאת למרות שקטנה שמתגרשת בוודאי אינה מעוברת, ולכאורה אין מקום לתקנת חכמים בזה, אף על פי כן, לא חילקו חכמים בתקנתם. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן? מה משמיע לנו שמואל בדבריו? הרי הדין הראשון שממאנת אין לה כתובה ויוצא בגט, יש לה כתובה, כבר נאמר במשנתנו. כי לדעת הגרסה של שמואל כתבה המשנה שממאנת אין לה כתובה, משמע שיוצאת בגט, יש לה כתובה. וגם את שאר ההלכות שאמר שמואל, תנינה כולו. למדנו את כולן במשנה במסכת יבמות דף קוף ח' עמוד א', שם נאמר, קטנה ממאנת באיש שאימה או אחיה הסיעו אותה לו, הוא מותר בקרובותיה, מותר לו לשאת את אחותה ואין בה איסור אחות אישה, וכן מותר לו לשאת את אמה ואין בה איסור חמותו. והיא מותרת בקרוביו, מותר לה להינשא לאחיו או לאביו ולשאר קרובים, וגם לא פסלה מן הכהונה, כהן יכול לשאת אותה ואין בה איסור גרושה לכהן. וכל זה כיוון שהניסויים נעקרים למפרע על ידי המיון. אבל נאמר שם במשנה במסכת יבמות, אם נתן לגט קודם שהספיקה למען, אפילו שהניסויים והגט אינם אלא מדי רבנן, אף על פי כן הוא אסור בקרובותיה כיוון שמדי רבנן היא אשתו, והיא אסורה בקרוביו, כיוון שמדי רבנן הוא בעלה ופסלה, מן הכהונה אסור לכהן לשאת אותה כיוון שהיא גרושה מדי רבנן. אם כן כל מה שאמר שמואל שנינו במשנה, אז מה שמואל רצה לחדש לנו? מתרץ את הגמרא את הדין הזה שקטנה שיוצאת בגט צריכה להמתין 3 חודשים, יצטריך אלי את זה שמואל היה צריך להשמיענו דלות נן, כיוון שהדין הזה לא נאמר במשנה במסכת יבמות. רוצה הגמרא לתלות את מחלוקת רב ושמואל במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, לימה כתנאי, אולי מחלוקת האמוראים שלנו תלויה במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא במסכת יבמות, דף פיתת עמוד ב', רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום. לנישואי קטנה אין כלל תוקף של נישואין, ואין בעלה זכאי במציאתה, כמו שחכמים תקנו שבעל זוכה במציאת אשתו. וכן לעניין מעשה ידיה, שהדין שכל בעל זכאי במעשה ידי אשתו, כלומר בכסף שהיא מרוויחה מעבודתה, ובקטנה לא זכאי הבעל במעשה ידיה. וכן כל בעל מפר את נדרי אשתו, בקטנה לא זכאי בעלה בהפרת נדריה, אם מלאו לה 11 שנים ויום אחד. כך אומר תוספות בדיבור המתחילו בהפרת נדריה, ובלשון הגמרא היא נקראת מופלאה סמוך לאיש, כלומר, היא עדיין רק בשנה הסמוכה להיות אישה חייבת במצוות, אבל היא מופלאה, כלומר, יודעת לפרש לשם היא נדרה. אם כן, אם מלאו לה 11 שנים ויום אחד ויודעת לשם היא נודרת, כלומר, יודעת שכאשר היא נודרת, היא מצווה לקיים את הנדר, נדרה חל ואין בעלה מפרת נדריה, ואם היא מתה, אותה קטנה אינו יורשה, ואם הוא כהן אינו מתעמלה, כללו של דבר, אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיעון קודם שתנסה לאחר. אומר תוספות בדיבור המתחיל כללו של דבר, המילים של הגמרא כללו של דבר בא לרבות שלפי רבי אליעזר אם היא בת כהן ובעלה ישראל, רשאיתי להמשיך לאכול בתרומה, ואם בעלה כהן וישראלית, אסורה לאכול בתרומה. רבי יהושע אומר, מעשה קטנה כלום. דהיינו יש תוקף בנישואין של קטנה ובעלה זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. שואלים תוספות בדיבור המתחילו בהפרת נדריה, למאן דאמר שנדרי מופלא הסמוך לאיש חלים מהתורה, איך יכול בעלה מדי רבנן להפר לנדרים מהתורה? מתרצים התוספות שיש כלל בגמרא במסכת נדרים דף ע"ג עמוד ב', כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, כלומר היא נודרת רק אם בעלה יסכים, ועל כן הוא רשאי להפר את הנדר. עוד אומר רבי יהושע ויורשה, בעלה של הקטנה יורש אותה אם היא מתה, ואם הוא כהן, מתעמל לה. שואלים התוספות בדיבור המתחילו בהפרת נדרי, איך מותר לכהן להתעמל הרי מהתורה אינה אשתו? מתרצים התוספות שמאחר ויורשיה לא יורשים אותה, הם גם לא ירצו לטפל בקבורתה, ועל כן בעלה הכהן מתעמל לה, מדין מת מצווה, מדין מי שאין מי שיטפל בקבורתו. מסכם רבי יהושע את דברה ואומר כללו של דבר, הרי כאשתו לכל דבר, אלא שיוצא במיון, ואז היא עוקרת נדסויה מעיקרם. ותוספות, במסכת יבמות, דף קופחת עמוד א', דיבור המתחיל כללו של דבר, אומרים שבא לרבות רבי יהושע במילים הללו כללו של דבר, שאם היא בת כהן ובעלה ישראל, אסור לה לאכול בתרומה. אם בעלה כהן והיא ישראלית, מותרת לאכול בתרומה. אם כך אומרת הגמרא אחרי שהביאה את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע, לימה נאמר שרב דאמר שקטנה יוצא בגט אין לה כתובה סובר כרבי אליעזר שאין בנישואי קטנה כלום, ושמואל דאמר שקטנה יוצא בגט יש לה כתובה סובר כרבי יהושע שנישואי קטנה יש להם תוקף. דוחה הגמרא ואומרת אמנם שמואל סובר כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר. לפי שאליבא דרבי אליעזר כולה עלמא לא פליגי, גם שמואל מודה שלפי רבי אליעזר אין נישואי קטנה כלום ואין לה קטנה כתובה, אפילו אם היא יצאה בגט מבעלה. ואפילו שרבי אליעזר לא הזכיר בדבריו שאין לה כתובה, הדבר הוא פשוט, ואנו לומדים זאת מקל וחומר, שאם בעלה של הקטנה לא זוכה באף אחד מהדברים שבעל זוכה מאשתו, כגון ירושתה או מציאתה וכדומה, למרות שהוא עושה לה טובה בזה שהוא נושא אותה כדי שלא ינהגו במנהג הפקר, והיה מן הראוי לחזק את הקנת חכמים בזה, ואף על פי כן אמר רבי אליעזר שבעל לא זוכה בהם, אם כן כתובה שמקבלת ממנו שאין בזה כדי לחזק את התקנה, קל וחומר שלפי רבי אליעזר היא לא תקבל אותה ממנו. אבל לא מוכרח שרב סובר רק כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע, כי ייתכן לומר, אומרת הגמרא, כי פליגי, מחלוקת רב ושמואל זה אליבא דרבי יהושע. שמואל סובר כרבי יהושע, שיש תוקף בנישואי קטנה, שאמר שהיא אשתו לכל דבר, ולכן יש לה כתובה כשהיא מתגרשת בגט, ורב יכול גם כן לסבור כרבי יהושע. משום שעד כאן לא קמה רבי יהושע אתם, מה שאמר רבי יהושע שם הרי כאשתו לכל דבר, אלא לדברים שהם מדידה, לדידי, שהאישה חייבת לבעל, שיש לבעלה של הקטנה את הזכויות שיש לכל בעל באשתו, כי אם לא ייתנו לו את הזכויות הללו, הוא יימנע מלשאת את הקטנה, וחששו חכמים שינהגו באותה קטנה יתומה מנהג הפקר. אבל דברים שהם מדידי לדידה, דברים שהבעל חייב לתת לאשתו, שהם כתובה ותנאי כתובה, לא, בזה לא אמר רבי יהושע שהקטנה מקבלת אותם מבעלה. אומרת הגמרא, כפי שהתבאר בהקדמה למשנה, לפעמים האישה מכניסה לבעלה בשעת הנישואין נכסי מלוג, ויש שמכניסה לו נכסי צון ברזל. שנינו במשנה שהממענת, והשנייה לאריות והאילונית, אין להם כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות. והכוונה, שאיננה מקבלות בחזרה את הבלי שבלו בגדי הנדוניה, על ידי שימוש הבעל משעת הנישואין. אומרת הגמרא, אמר לי רבונה ברכיה לרב כהנה, אמרת לנו משמי דשמואל, בשמו של שמואל, לא שנו את הדין הזה שאיני מקבלת חזרה את הבלי, אלא בבגדים של נכסי מלוג, שהיה אסור לבעל ללובשם ולבלותם, כיוון שתקנו לו רק את הפירות, אבל לא את הקרן. ועכשיו שבלו הבגדים, בעצם הקרן קלטה מן העולם. היה עליו למכור את הבגדים ולקנות במקומם דבר שעושה פירות, והקרן נשארת כגון קרקע. אבל בלי של בגדי הנדוניה שמכנסי צון ברזל, שהבעל משתמש בהם וכשתתגרש, הוא צריך להחזיר לה את שוויים הכתוב בכתובה, איתלה, זה יש לה לאותה אישה מבין שלוש אנשים המנויות במשנה, ממענת שנייה לאריות ואילונית. אומרת הגמרא, אבי בר רב פאפה, הקשה בדבר רב פאפה, ההיה, על מי משלוש אנשים הללו נאמרו דברי שמואל, שיש הבדל בין בלעות של נכסי מלוג, לבין בלעות של נכסי צון ברזל. היא לימה הממענת, אם נאמר שדברי שמואל אמורים בממענת, נשאלת השאלה, הידי התנאיו, הידי ואידי שקלה, אם הבגדים הללו עדיין קיימים, בין אם הם בגדים של נכסי מלוג ובין אם הם בגדים של נכסי צון ברזל, על האישה לקבל אותם בחזרה, שהרי אין כל סיבה לקנוס אותה ולהפקיע את הבגדים הללו ממנה. היא לא עברה עבירה. ואידי לתנאיו, אם הבגדים כבר לא קיימים או ירד ערכם, אידי ואידי לא שקלה. דינו שלא תקבלם חזרה. והטעם, שאם הם בגדים של נכסי צון ברזל, טוען הבעל שהוא השתמש בהם ברשות בידין, כיוון שרבנן תקנו את הנישואין הללו. ואומנם, אם הוא מגרשה בגט, היא הייתה מקבלת חזרה את הבגדים לפי ערכם הרשום בכתובה, אבל מאחר והיא ממענת, אין מוטלת עליו החובה הזו. ואם אילו בגדים של נכסי מלוג, אומנם חכמים נתנו לו רק את הפירות ולא את הקרן, והיה עליו למכור את הבגדים ולקנות דבר מה שנותן פירות, ואותם הוא יאכל והקרן תישאר לה, והוא נהג שלא כדין ולבש את הבגדים וקילה את הקרן, מכל מקום, גם את זה אינו משלם כשהיא ממיינת, כיוון שהוא יכול לטעון שהוא נסע אותה על פי תקנת חכמים לטובתה, והוא היה סבור שיוכל ללבוש את הבגדים של נכסי מלוג, כי הוא חשב שהוא לא יצטרך לפרוע רק אם הוא יגרש אותה, או שהיא תתלמן ממנו, וזה נחשב כאילו התנה זאת מראש, ואין אילו דברים שבלב, כיוון שדברים אילו בלב כל אדם הם, ואם היא תמות לפניו יהיה פטור, כיוון שהוא יורש אותה, ועכשיו שהיא יפקיע את תקנת חכמים על ידי מעון, לא חייבו אותו חכמים להחזיר את הבגדים. אז לכן לא ייתכן שעל ממענת נאמרו דברי שמואל שיש הבדל בין בלעות של נכסי מלוג לבין בלעות של נכסי צון ברזל. אלא אומרת הגמרא, נאמר שדברי שמואל אמורים האילונית. הרי גם זה לא ייתכן, כי בגלל שממה נפשך? במה מדובר? אידי התנאיו עם הבגדים עדיין קיימים. אידי ואידי שקלה. מדוע שהיא לא תקבל אותם חזרה? שהרי הוא מוציא אותה מרצונו. אידי לתנאיו, ואם הבגדים כבר לא קיימים או שירד ערכם, איפכה מבא אלי. אם יש מקום לחלק בנכסי מלוג לנכסי צון ברזל ולפתור באחד מהם, משום שלא היה לו לעלות בדעתו שתימצא אשתו איילונית, החילוק היה צריך להיות הפוך מדברי שמואל. דהיינו שנכסי מלוג ברשותה קיימה ששייכים לה ואסור היה לו ללובשם ולבלותם, איתלה, היה מן הדין שהיא תקבל אותם בחזרה כיוון שהוא נהג שלא כדין כשהשתמש בהם. אבל נכסי צון ברזל דלה ברשותה קיימה, שהיה מותר לו ללובשם, היה צריך להיות הדין של איתלה, שאין היא מקבלת. ואפילו שהוא התחייב לשלם לה את תרקם כשהיא מתגרשת או מתעלמנת, אבל כאן הניסויים בתהילים מעיקרם. והשימוש לא נחשב לגזל, כיוון שהוא סבר שהיא לא איילונית. לכן אומרת הגמרא למסקנה, אלא שמואל אמר את דבריו השנייה. כלומר, באישה שאסורה על בעלה באיסור ערבה מדרבנן, שנייה לאריות. ומדובר שהבגדים אינם קיימים עוד, ומעיקר הדין היא הייתה צריכה לקבל את הבגדים של נכסי מלוג, כיוון שהוא עשה שלא כדין הבעל, שלבש אותם ובלה אותם. הם התיישנו ולא ניתן להשתמש בהם. וכן בגדים של נכסי צון ברזל, שהוא התחייב בכתובה לשלם לה את הבלי, היה מקום לקנוס אותה, שלא ישלם לה את הבלי, כיוון שאילו הן נשואי עבירה. וכנסו רבנן לדידה בדידי, אבל הפכו חכמים את הדין כדי לעקור מהם כל תורת נישואין, וכנסו את האישה שלא תקבל מה שמגיע לה ממנו, לא כתובה של מנה או 200, ולא מזונות, ולא בלי של בגדי נכסי מלוג. ולדידי בדידה, ואותו את הבעל כנסו שלא יקבל את מה שאמור היה לקבל ממנה, והם בלעות של נכסי צון ברזל שהוא ישתמש ברשות. כי מאחר והיא ניסית לו בעבירה, וכנסו אותה, היה מן הראוי שהוא לא יחזיר לה את הבלעות, אף על פי כן, כנסו אותו שיהיה דינה כשאר נשים ושיחזיר לה אותם. אם כן יוצא למסקנת הסוגיה, בלעות קיימות, שנייה להריות, ממענת ואילונית, כל שלוש הנשים הללו מקבלות אותם בחזרה ואין הבדל בנכסי מלוג לנכסי צון ברזל. בלעות שאינם קיימות כבר, ממענת ואילונית אינן מקבלות בין בנכסי מלוג ובין בנכסי צון ברזל, ואילו שנייה להריות, בלעות שנכסי מלוג לא מקבלת ובלעות שנכסי צון ברזל היא כן מקבלת. אומרת הגמרא, אמר רב שימי ברשי, שמע מינה מדרב כהנא, מדברי רב כהנא שאמר משמו של שמואל, שכנסו את השנייה להריות שלא תקבל חזרה בלעי בגדים של נכסי מלוג, נוכל ללמוד שאישה שנשואה הכשרים כן מקבלת חזרה את הבלעי, ואפילו הם כבר אינם קיימים, מפני שהיה אסור לבעלה ללופשם ולבלותם. ולכן, אם עילה לגלימה, אישה שהכניסה לבעלה בגד בתורת נכסי מלוג, קרנה אבי, השימוש בו נחשב לקרן ולא לפירות, ולבעל היה אסור להשתמש בזה, ולא מחס אלה ואזיל אדבלי. אסור לבעל להשתמש ולהתכסות בו עד שיתבלה, אלא עליו למכור את הבגד ולקנות בכסף שיתקבל קרקע, ואז הוא יאכל את פירות הקרקע וגוף הקרקע יישאר לאישה. אומר הריטב"א שלפי הפירוש השני ברש"י במשנה, שבשלוש אנשים הללו אין לבעל פירות, הכוונה שלא צריך להחזיר את הפירות שאכל, אז ניתן להוכיח יותר בפשטות ששימוש בבגד אינו פירות אלא קרן, שהרי נאמר במשנה שנשים אילו אין להם בלעות. רב כהנא אמר בשמו של שמואל שהכוונה לבלעות שנכסי מלוג שלא צריך להחזיר. ואם השימוש בבגד הוא פירות ואת זה לא צריך להחזיר, הרי כבר נאמר במשנה ולא פירות. על כוחך שהשימוש בבגד הוא קרן. ומחדש את המשנה שגם את זה לא צריך להחזיר. שואלת הגמרא, ואמר רב נחמן פי רעבי. ולא רב נחמן אמר שבגד מנכסי מלוג לבישתו היא פירותיו ומותר לבעל להשתמש בו. עונה הגמרא ואומרת, רב נחמן פליגה, אמנם רב נחמן חולק בזה על רב כהנא בשם שמואל וסובר שאת הבעל לא כנסו. נמצא שלפי רב נחמן מה שאמרה המשנה ולא בלעות, אין הכוונה לבגדים של נכסי מלוג, שהרי גם שאר נשים אינם מקבלות זאת, אלא הכוונה לנכסים של נכסי צון ברזל. כעת אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אין להן לממענת לשנייה להריות ולאילונית כתובה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, לא שנו, לא נאמר הדין הזה שאין להן כתובה, אלא על עיקר הכתובה שהוא מנה לאישה שניסית כשהיא אלמנה או גרושה, ו-200 כשהיא ניסית בתולה. אבל תוספת כתובה שהבעל מוסיף לאלמנה ו-200 כמתנה לחיבת ביה, יש להן. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, נשים שאמרו חכמים עליהן את הלשון, אין להן כתובה, כגון הממענת וחברותיה, והכוונה לאילונית ולשנייה להריות, הדין הוא שרק כתובה אין להן, דהיינו את עיקר הכתובה שהוא מנה או 200, אבל תוספת כתובה יש להן. אבל נשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה, כגון עוברת על דת שמאכילה את בעלה דבר שאינו מאוסר וכדומה, כמבואר ליל בדף עין בית עמוד א', וחברותיה, שהן נשים שנמצאו עליהם נדרים ומומים, או שמקללות את הורי הבעל בפניו וכדומה, מכיוון שחכמים אמרו עליהם את הלשון יוצאות שלא בכתובה, משמע שהפקיעו חכמים מנשים אלו לגמרי כל סוג של גבייה מהבעל, ולכן אין להם תוספת כתובה, וכל שכן שאין להם מנה או 200. היוצאת משום שהם, רק לומר שבעלה מוציא אותה כיוון שזינתה, נוטלת מנכסי מלוג מה שלפניה, מה שנשאר מהם, ויוצאה. שאר הראשונים, הריף, הרמב״ם והראש, כותבים שגם נכסי צון ברזל מקבל את מה שנשאר מהם. אומרת הגמרא, הדין הזה אמור בברייתא ביוצאת משום שזינתה, מסייע לרבונה. ואמר רבונה, אישה שזינתה ובעלה מוציא אותה בגלל זה, לא הפסידה בלעותיה קיימין את מה שנשאר מנכסי המלוג שהכניסה לבעלה. אומרת הגמרא בדף קופה א' עמוד ב', תני תנא קמי דרב נחמן, אחד האמוראים שנה ברייתא לפני רב נחמן, ובה נאמר שאישה שזינתה הפסידה בלעותיה קיימין, היא לא מקבלת את מה שנשאר מנכסי מלוג שלה. אמר לרב נחמן, אם היא זינתה ועברה עבירה, כליה מי זנאי? האם גם נכסיה עברו על עבירת זנות? כלומר, מה יש לקנוס שלא תקבל את נכסי מלוג שלה? ולכן עליך לתקן את לשון הברייתא ותני, לא הפסידה בלעותיה קיימין. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אין צורך לתקן את לשון הברייתא, אלא ברייתא זו שנשנית סתמה, דברי רבי מנחם הם, שהוא סתימתה, שרבים מהלכותיו נשנו במשניות ובברייתות בסתם מבלי לציין את שמו. אבל חכמים אומרים, זינתה לא הפסידה בלעותיה כימין. לא הפסידה את מה שנשאר מנכסי המלוק שהכניסה לבעלה. רב נחמן, שגם הוא ידע שהברייתה היא מדברי רבי מנחם, אלא שמאחר ותנא לא הזכיר שזו דעת יחיד אלא שנה את הברייתה בסתם, חשש רב נחמן שיפסיקו כך להלכה, ולכן הוא אמר לתנא, תשנה, לא הפסידה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם הבעל ידע קודם הנישואין שהאישה איילונית ומתחילה נשאה לשם איילונית, יש לה כתובה ויש לה את שאר חיובי הכתובה כיוון שאין כאן מקח טעות. אומרת הגמרא אמר אבונה, איילונית, פעמים דינה כאישה, כלומר כאשתו, ופעמים דינה כאילו אינה אשתו. אבל כהן גדול שנשא אלמנה, תמיד יש לה דין אישה גמורה. והגמרא מבארת את דברי רבונה. איילונית, אישה ואינה אישה, מה הכוונה? שאם הכיר בה וידע קודם הנישואין שהיא איילונית ועל דעת כן נשאה, יש לה דין של אישה גמורה, ויש לה כתובה כמו לאשתו הרגילה. אבל אם לא הכיר בה קודם הנישואין שהיא איילונית, אין לה דין אשתו ואין לה כתובה, כיוון שזה מקח טעות. לעומת זאת, אלמנה שניסית לכהן גדול, אישה גמורה היא, כלומר דינה כמו אשתו המותרת לו. ובין הכיר בה קודם הנישואין שהיא אלמנה, ובין לא הכיר בה קודם הנישואין שהיא אלמנה, ורק אחרי הנישואין נודע לו הדבר, יש לה כתובה. שואלים האחרונים, לא מובנים דברי רבונה, מה ההבדל בין איילונית שאם לא הכיר בה אין לה כתובה לבין אלמנה שגם אם לא הכיר בה יש לה כתובה? ומסבירים שבאלמנה היה על הכהן גדול לבדוק אם היא מותרת לו והיה עליו לברר שהיא לא אלמנה, ולכן גם אם התברר שהיא אלמנה אין זה נחשב עבורו למום. אבל איילונית אי אפשר לברר לפני שניסיתי מבת בנים, ולכן כשמתברר שהיא איילונית יש בכך מום ואין לה כתובה. אומרת הגמרא ורב יהודה אומר, אחת זו ואחת זו בין איילונית ובין אלמנה לכהן גדול, פעמים היא אישה ופעמים אינה אישה, והיינו שאם הכיר בקודם הנישואין שהיא איילונית או אלמנה יש לה כתובה, אבל אם לא הכיר בקודם הנישואין אין לה כתובה. מקשה עכשיו הגמרא מברייתא על רבונה שאמר שבאלמנה בכל מקרה יש לה כתובה. מייטיב שואלת הגמרא שנינו בברייתא, כנשא הכהן הגדול בחזקת שהיא כן, כלומר שהיא הודיעה לו שהיא אלמנה ונמצאת שהיא כן ונמצא אמת דבריה והיא אכן אלמנה, יש לה כתובה. משמע מהברייתא, אסתמה, אם היא לא הודיעה לו שהיא אלמנה אלא נשאה בסתם, אין לה כתובה. וזה סותר את דברי רבונה שאמר שבאלמנה בכל מקרה יש לה כתובה. מתרצת הגמרא, לא תימא אל תדייק מן הברייתא, הסתמה, שאם נשאה בסתם והיא לא הודיעה לו שהיא אלמנה אין לה כתובה, אלא אימא תדייק כך, שרק אם הודיעה לו קודם הנישואין יש לה כתובה. אבל אם כן נשא בחזקת שאינה כן, שהיא תתה אותו ואמרה לו לא נתקדשתי לאדם מעולם, ונמצאת שהיא כן, והתברר אחרי הנישואין שהיא כן אלמנה, במקרה זה אין לה כתובה. ממשיכה הגמרא להקשות על תירוצו של רבונה. שואלת הגמרא, אם כדבריך שכוונת הברייתא שאם היא יתתה אותו אין לה כתובה, נדייק מזה, אבל סתם המאי, אם נשאה בסתם, האם הדין יהיה כרבונה שיתלה שיש לה כתובה? אם כך, עד אתני, למה הברייתא הייתה צריכה להביא מקרה שיש לה כתובה כשנישאה בחזקת שהיא כן, שהיא הודיעה לו שהיא אלמנה ונמצאת שהיא כן, ואומנם כך היה שאז יש לה כתובה, לשמיעינן סתמה, לפי רבונה יכלה המשנה לחדש חידוש גדול יותר, שאפילו אם נשאה בסתם, יש לה כתובה, וכל שכן הא, וכל שכן במקרה, כשהודיע לו קודם הנישואין שהיא אלמנה. ועוד קשה על רבונה מברייתא אחרת, תני, נאמר בברייתא, כנשא בידוע שהיא אלמנה, ונמצאת בידוע, ונמצאת שאכן זה כך, יש לה כתובה, אבל כנשא סתם, ואחר כך התברר שהיא אלמנה, אין לה כתובה, וזה לא כדברי רבונה. ולכן אומרת הגמרא תיופתא דרבונה קושיה חמורה על דברי רבונה מן הברייתא. כעת מבארת הגמרא מדוע טעה רבונה. אומרת הגמרא, רבונה מתניתין את עתי. לשון המשנה התעתה אותו. נאמר במשנה בדין של איילונית שאם התחילה כשנשא אותה ידע שהיא איילונית יש לה כתובה. ואילו באלמנה לכהן גדול המשנה לא כתבה שרק אם ידע קודם הנישואין שהיא אלמנה יש לה כתובה. אלא המשנה כתבה סתם שאלמנה לכהן גדול יש לה כתובה. אז הוא סבר, רבונה סבר מדקה. מפליק באיילונית ולא כמפליק באלמנה, מזה שהמשנה מחלקת באיילונית בין ידע בה שהיא איילונית ללא ידע בה שהיא איילונית, ולא מחלקת המשנה באלמנה בין ידע בה שהיא אלמנה ללא ידע, מכלל דאלמנה, משמע שבאלמנה אין חילוק, ואפילו נשא הכהן הגדול את האלמנה בסתמה, נמי אית לה כתובה, גם יש לה כתובה, כך סבר רבונה. אבל אומרת הגמרא ולא היא, אבל אין זה נכון, כי גם באלמנה יש חילוק בין הכיר בה ללא הכיר בה. כי קטני לה לאלמנה, מה שכתב התנה את דין האלמנה, הפלוקתא דאיילונית קאי, כוונתו לחלוקה שחילק באיילונית שהוא הדין, יהיה גם באלמנה. כלומר, בתחילה כתב התנה שבאיילונית, כשהכיר בה, ולמרות זאת נשא אותה לאישה, יש לה כתובה, ממשיך התנא ואומר שגם באלמנה הדין הוא כך, שאם הכיר בה שהיא אלמנה, הכהן הגדול הכיר בה שהיא אלמנה ועל דעת כן נשאה, יש לה כתובה, אבל אם הוא לא הכיר בה, אין לה כתובה. אדרן הלך אלמנה ניזונת, אדרן הלך אלמנה ניזונת, אדרן הלך אלמנה ניזונת, סיימנו בסייעת הדשמיה, את הפרק ה-11 ממסכת כתובות, פרק שמסתיים כמעט בסוף דף קופה לב, וכעת, אנו הולכים מחיל לחיל ומתחילים מיד את הפרק ה-12, ממסכת כתובות, הפרק הלפני האחרון של המסכת כולה, פרק ששמו הנושא את האישה, פרק שתחילתו בשליש האחרון של דף קופה א' עמוד ב'. אומרת המשנה, פותחת את הפרק ה-12 של מסכת כתובות, הנושא את האישה אלמנה או גרושה ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה 5 שנים, התנתה עמו שיפרנס את ביתה מנישואיה הקודמים במשך 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים, אף שהתחייבותו נעשתה באופן מחודש, כפי שתבאר המשנה לקמן. וחמש שנים אילו תחילתה מיד, במשך 5 שנים הראשונות משעה שנישאו, וטעם הדבר, משום שמי שמתנה דעתו בסתם על הזמן הקרוב ביותר. עוד כותב הטור באבן העזר סימן קי"ד, שמדברי המשנה למדנו שאין לאדם כל חובה כלפי בת אשתו מאיש אחר, אלא רק כלפי בנותיו שלו בלבד. אלא אם כן התנתה עמו אשתו שיזון את ביתה. ואילו הבית יוסף חולק ואומר שהדבר הזה פשוט ואת זה לא באה המשנה להשמיע לנו. ממשיכה המשנה ואומרת, ניסית לאחר ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה 5 שנים. התגרשה האם מן האיש הזה ונישאה פעם נוספת, והתנתה שגם הבעל השני שניסית לו כעת יפרנס את ביתה במשך 5 שנים. חייב לזונה 5 שנים גם הבעל השני. לא יאמר הבעל הראשון שפסק לה מזונות ל5 שנים, לכשתבוא אצלי הזונה. אם הייתה אמה נשואה לי, הייתי מפרנסת הבת. עכשיו שהיא איני אשתי, איני מפרנסת ביתה. הוא לא יכול כך לטעון, אלא מוליך למזונותיה למקום שאימה. חייב לפרנסה בכל מקום שהיא נמצאת בו. ומה שאמרה המשנה למקום שאימה, זה לא בדווקא, והוא הדין שיהיה מחויב לשלוח למזונות לכל מקום שהיא נמצאת בו. ודברי משנתנו בעלה השמיינו, דין נוסף דרך אגב שלעולם הבת נמצאת אצל אימה, כפי שהגמרה תבאר לקמן בדף קוף ב' עמוד ב'. אומרת המשנה, וכן לא יאמרו שניהם, הרי אנו זנין אותה כאחד, חצי מזונותיה מן הבעל הראשון וחצי מן הבעל השני, הם לא יכולים לומר כך, אלא אחד זנה נותן לה את כל המזונות, ואחד נותן לה דמי מזונות, כסף בשווי כל המזונות. ואינו יכול לומר, לא התחייבתי כסף, כי אם מזונות. והמאירי כותב, שהבעל הנוכחי נותן מזונות, והבעל הראשון נותן דמי מזונות, ואם התגרשה משניהם, הדבר תלוי בבת שהיא בוחרת ממי תיטול דמים וממי תיטול מזונות. ואם ירצה לתת לה מזונות במקום מעות, הדין היא מה? ויהיה מחויב לתת לה מעות. אומרת המשנה, ניסית הבת, הבעל נותן לה מזונות, בעלה נותן לה מזונות, ואף שהיא מתפרנסת על ידי שני הבעלים של אמא, אין אנו אומרים משום כך שנשואה לבעלה, הרי הם כאילו בתנאי שאינו מחויב לפרנסה, אלא חייב הוא לפרנסה במזונות, והן הבעלים הראשונים של האמא שלה נותנים לה דמי מזונות. ואין לנו אומרים שלא נתחייבו לה רק כל זמן שלא ניסית. אומרת המשנה, מתו הבעלים אשר התחייבו לתת מזונות לבת, בנותן של הבעלים ניזונות מנכסים בני חורין, רק מן הנכסים שלא מחר הבעל, אלא הם ברשות היורשים. והיא ניזונת מנכסים משועבדים, ואילו ביתה של האישה הזו מתפרנסת אף מנכסים שנמכרו ללקוחות, אם לא נשארו נכסים בידי היורשים. מפני שהיא כבעלת חוב, כיוון שיש לה בידה שטר שנתחייבו לה מזונות. ונפרט יותר, מי שמלווה לחברו בעל פה והגיע זמן הפיראון, ולא פרה חברו את חובו, אין המלווה גובה אלא מנכסים שימצאו ביד הלווה. בין קרקעות, בין מטלטלין, אפילו קנה אותם הלווה אחר ההלוואה. אבל המלווה אינו יכול לגבות מנכסים שמחר הלווה, ולא ממתנות שנתן הלווה. אבל המלווה לחברו הלוואה בשטר, הוא יכול לגבות מהלקוחות שקנו מללווה וממי שקיבל מתנות מהלווה, בתנאי שקנו ושקיבלו ממנו את הנכסים אחר ההלוואה, אפילו אם לא מפורש בשטר ההלוואה שהוא קיבל עליו אחריות. ובמסכת בבא בתרא דף קע"ו אמר רב פאפא, ההלכה היא מלווה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. גובה מן היורשים כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, יאמר מלווה, אני לא רוצה להלוות שמה אני אפול בפני היורשים ואז אני לא יוכל לגבות, לכן תקנו שכן יוכל לגבות מן היורשים. אינו גובה מן הלקוחות, מכיוון שמי שקנה את הקרקע מיד הלווה, לא היה קול להלוואה הזו, והוא לא יכל להיזהר לא לרכוש את הקרקע הזו. אף על פי שהכתובה שכותב אדם לאשתו הרי כחוב, מכל מקום אין האלמנה ניזונת אלה מקרקעות בני חורין ולא מהמשובדים. לא מנכסים שמחר או נתן הבעל בחייו, אפילו מנכסים שמחרו או משכנו או נתנו היורשים לאחר מיטת אביהם, אין מוציאים מהם למזון האישה והבנות. בדין המבואר במשנתנו שאדם נשא אישה ופסקה עמו לזון את ביתה 5 שנים, הדין הוא שאם מת הבעל, הבת מוציאה מזונותיה מנכסים משועבדים כשאר בעל חוב. ודווקא שקנו מידו שחייב עצמו במזונותיה בשטר. אבל אם לא היה שם הקניין לדבר, נחשבים הדברים הללו לדברים שלא ניתנו להיכתב, והיא אינה ניזונת ממשועבדים. מסיימת המשנה ואומרת, הפיקחים היו כותבים על מנת שאזון את ביתי 5 שנים כל זמן שאת עימי. הפיקחים היו מפרשים שהתחייבותם כלפי הבת בתנאי שאת עימי. וממילא מובן שאחר שתמותי או שאגרשך או אחר שאני אמות, אין אני חייב יותר לזון את ביתך. טעם הדבר שלא נזכרה ההלכה הזו ברמב״ם, זה משום שזה דבר פשוט שהכל לפי מה שיתנו, ומשנתנו בא להודיע מה היו עושים הפיקחים שבהם. התפארת ישראל כותב שטעם הדבר שנקראו פיקחים מפני שלא ראוי לאדם להזכיר בשעת נישואין מיטה או גירושין, כי אדם לא מקדים פורענות לנפשו, ולכן הפיקחים היו מזכירים ברמז את הנוסח כל זמן שאת עימי. זוהי מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, המשנה הראשונה פותחת את הפרק ה-12 של מסכת כתובות, פרק ששמו הנושא את האישה, פרק שתחילתו בסוף דף קופה לפעמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה, 7 שורות לפני סוף דף קופה א'. איתמר אומר את הגמרה, למדנו, האומר לחברו חייב אני לך מנה, רבי יוחנן אמר חייב על ידי אמירתו לתת לחברו, וריש לקיש אמר פטור, שואל את הגמרה איך ידמי, במה מדובר כאן? אידה אמר להו אתם עידאי, אם אמר בשעת מעשה לאנשים העומדים שם ושומעים, היו עידאי על אמירתי זו שאני חייב לפלוני מנה, אם כן מה הייתה עמד ריש לקיש דקה פטר? מה טעמו של ריש לקיש שפטרו מלשלם לו, והרי הלכה היא שהמודה לחברו בפני עידים חייב? ואידה לא אמר להו אתם עידאי, ואם מדובר שבשעת המעשה הוא לא אמר לעומדים שם ושומעים, היו עידאי, אם כן מה הייתה עמד רבי יוחנן דקה מחייב? מה טעמו של רבי יוחנן שמחייבו לשלם מנה לחברו? והרי למדנו שצריך לומר אתם עידאי כדי להתחייב, אם הוא לא אמר אתם עידאי, אף שהם עומדים שם ושומעים, אינו חייב לו, כי הוא יכול לטעון משתה הייתי בך, או לטעון שאמרתי כדי לא להשביע את עצמי. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל, אידה לא אמר להו. תרץ את הגמרא לעולם דלא כאמר להו אתם עידאי. באמת מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש זה באופן שלא אמר להם אתם עידאי. אחר במאי הסכינן, דברי רבי יוחנן וריש לקיש אמורים במקרה, דאמר לי, חייב אני לך מנה בשטר. שכתב בשטר אני חייב לך מנה ולא חתם את שמו בשטר, ומסר לחברו שטר כזה. רבי יוחנן אמר חייב לשלם לחברו כפי שכתב בשטר, אף שלא חתם בו את שמו. למה? כי אלימה מילתא דשטרה כמאן דאמר להו אתם עידאי דמי. רב כוחו של שטר זה לחייבו משום שנמסר בפני עדים, והרי זה דומה למקרה שאמר אתם עידאי. ריש לקיש אמר פטור, אינו צריך לשלם לו, בגלל שלא אלימה מילתא דשטרה, אין בכוחו של שטר זה לחייבו, אף שנמסר בפני עדים, ואין זה כמי שאמר אתם עידאי. בשיטת רש"י, שגם באהבה מינה וגם במסקנה מדובר בהודעה על חוף קיים, ועל זה אמרו שבאמירה סתם בלא שטר, לכולי עלמא אם אמר אתם עידאי נחשב להודעה, ואם לא אמר אתם עידאי, אין זה הודעה. וכשמודה בשטר שכתב בכתב ידו אבל לא חתם עליו, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש האם זה נחשב להודעה אף על פי שלא אמר אתם עידאי. אילו שיטת רבינו תמי, שבאהבה מינה שהיה מדובר באמירה בעלמא בלא שטר, הכוונה היא להודעה על חוף קיים. אבל במסקנה שאמרה הגמרא אחא במאי עסקינן דאמר לי חייב אני לך מנה בשטר, מדובר אף בשטר גמור שחתומים עליו עדים. יש מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן האם יכולים להתחייב חיוב חדש בשטר, ומה שאמרו כיוון שכתוב בשטר כמאן דאמר אתם עידאי אף שעכשיו למסקנה, לא מדובר בהודעה, זה רק לדמיון בעלמא, שכשם שבהודעה כשאומר אתם עידאי מועיל שלא נאמר משתה אני בך, כמו כן בהתחייבות בשטר, זה נחשב כי אתם עידאי שנראה כשמתכוון בגמירות דעת להתחייב. כעת מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לעניין מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. תנן שנינו במשנתנו הנושא את האישה ופסקה עמו לזון את ביתה 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים. פרש את הגמרא באיזה אופן אמורים דברי המשנה, מה אליו? האם המשנה לא מדברת באופן, כי אי גוונה, במקרה הזה שהבעל מוסר שטר לאישה בפני עדים וכתוב בו שקיבל על עצמו לזון את ביתה ולא כתב בו את שמו ולא עשו קניין, שהרי אם כתב את שמו בשטר, דבר פשוט הוא שהתחייבותו כלפי ביתה מחייבת אותו, ואי אפשר לומר שאת זה באה המשנה להשמיע לנו. אז אם כן, מדובר שהוא קיבל על עצמו לזון את ביתה בשטר, רק הוא לא כתב בשטר את שמו ולא עשו קניין, הוא מסר לה את השטר בפני עדים, והשטר הזה הוא לראיה בידה להתחייבותו, ואם כן, מדברי המשנה מוכח כשיטתו של רבי יוחנן, שסובר שחשובה מסירת שטר מעין זה בפני עדים, כמי שמתחייב לחברו ואומר, אתם מידי לחייבו, ככל אשר יתחייב לחברו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לא, בשטרי פסיקתא. לא כפי שאתה אומר, אלא הראיה שביד האישה שמתוכה מוכחת התחייבותו של הבעל לזון את ביתה, זה מתוך שטר התנאים שכתבו במעמד עדים, ובחתימתם קודם שקידש הבעל את אשתו. אף שמבואר כאן שהדברים נקנים באמירה כדי רב גידל, מכל מקום צריך שטר כדי לגבות ממשועבדים. ובדברי רש"י כאן מבואר ששטירי פסיקתא נכתבים והעדים חותמים בהם. ואילו בדברי הגמרא לקמן בדף קוף ב' עמוד ב', מבואר ששטרי פסיקתא לא ניתנו להיכתב. מבארים האחרונים שדברי רש"י כאן נאמרו שלא לפי מסקנת הגמרא שם. אם תשאל אם כן הדבר פשוט שהבעל יהיה מחויב לאשתו ככל שיתחייב לה, על זה אני אומר לך, שמכל מקום לא עשו קניין בשעת ההתחייבות, הוא כדי רב גידל. אמר רב גידל במסכת מועד קטן דף חי עמוד ב', וכן במסכת קידושין דף ת' עמוד ב', ורב גידל אמר זאת בשמו של רב, עמדו מצד החתן ומצד הכלה ופסקו, כמה אתה נותן לבינך כך וכך, וכמה אתה נותן לביתך כך וכך, ולאחר מכן עמדו וקידשו, עמד הבעל וקידש אותה לא לאישה, קנו התחייבויותיהם זה לזה, אף בלא שעשו קניין לקיים את התחייבויותיהם. הן הדברים הנקנים באמירה. הם דברים שנקנים בדיבור באלמה, בדיבור בלבד בלא קניין, כי מאחר ויש להם הנאה במה שמתחתנים זה עם זה, אומרים בדעתם להקנות זה לזה ככל שהתחייבו בשעת כתיבת התנאים. זוהי דעתו של רב גידל, ודעתו באה המשנה להשמיע, שבמקרה כזה לא צריך קניין. בדעת הרשב"מי שדווקא אם עמדו וקידשו באותו מעמד, אבל אם קידשו במעמד אחר, כן צריכים לעשות קניין. ולכן מבוארת לשון הגמרא, עמדו וקידשו. ואילו רי סובר, שאף אם קידשו לאחר זמן, הרי זה על דעת התנאים הראשונים, ולא צריך גם לכך קניין. עכשיו מביאה הגמרא ראיה נוספת ללמוד ממנה לעניין מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש מדברי המשנה במסכת בכורות דף נ"א עמוד א'. תשמע בו ושמע ראיה מדברי המשנה במסכת בכורות. נאמר במשנה שם, כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים, אדם שיש לו בן בכור וצריך לפדותו, כתב בשטר אני חייב לך חמש סלעים ונתן את השטר לכהן בפני עדים, ותוסף לדיבור המתחיל חייב אומר שמוכרחים לומר שמדובר באופן כזה, כי אם נאמר שמדובר שחתם את השטר על ידי עדים, מה החידוש שחייב לו חמש סלעים? ודאי שהוא חייב לו. אלא כאמור מדובר שהוא כתב בשטר אני חייב לך חמש סלעים ונתן את השטר לכהן בפני עדים. במקרה כזה חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו אינו פדוי. חייב לתת לכהן חמש סלעים כפי שהתחייב בשטר, אבל בנו אינו פדוי. הבינה הגמרא שהטעם שאין בנו פדוי, משום שעל ידי שמסר לו השטר נתחייב לו חוב חדש. וכשנותן לו חמש סלעים זה בשביל פיראון החוב ולא משום פדיון בנו. אם כן, יש ראיה מדברי המשנה הזו לדעת רבי יוחנן שלמסירת השטר יש תוקף, כאילו אמר לעדים הניצבים ורואים את זה, אתם מידי, שהרי המשנה מחייבת אותו ליתן לכהן כפי שהתחייב לו בשטר. ואילו לשיטתו של ריש לקיש, מדוע מחויב הוא לתת לכהן חמש סלעים? דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת שהיני האטם, שונה הדבר שם במשנה במסכת בכורות ומשועבד למדאורייתא. שם מדובר בפדיון הבן. וזה שונה ממחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, משום שבנידון של פדיון הבן, הרי הוא משועבד לתת לכהן חמש סלעים עבור פדיון בנו, ולפיכך יכול לחייב עצמו בשטר. לא כן כאן שאינו משועבד, אז לא יועיל השטר לחייבו. מקשה הגמרא, יחי, עמי כתב, אם הוא מחויב ליתן אף בלא השטר, אם כן מפני מה כתב את השטר? תרץ את הגמרא כדי לברר לו כהן, כדי לבחור כהן מן הכהנים, של הכהן הזה הוא רוצה לתת את דמי פדיון בנו. שואלת הגמרא, יחי, בנו עמי אינו פדוי? אם טעם הדבר שמועילה התחייבותו לכהן בשטר זה משום שהוא משועבד לכהן ליתן לו דמי פדיון בנו, ועל כן השטר הזה דינו, כאילו העיד עדים וחתמו בשטר, אם כן מדוע לא הועיל לו השטר הזה לפדות את בנו? ואילו התוספות ראש מבארת את קושיית הגמרא, שהלשון של הקושייה היא יחי, שמשמע שמחמת מה שתירצנו נהיה קשה, וזה משום שבישלמה לרבי יוחנן שאפשר להתחייב חיוב חדש בשטר גם כשלא משועבד מדאורייתא לפני כן, ברור למה בנו לא פדוי, כי אין כאן הוכחה שהחיוב הוא בשביל פדיון בנו. אלא לריש לקיש שסובר שבאלמה אי אפשר להתחייב, ורק כאן חל חיובו משום שמשועבד מדאורייתא, אם כן למה אין בנו פדוי, הרי אי אפשר להתחייב אלא לפדיון בנו. תרץ את הגמרא כדאולה. דברי המשנה מבוארים כדברי אולה. ואמר אולה, אומר אולה במסכת בכורות דף נ"א עמוד ב', דבר תורה פדוי לכשייתן. אולה ביאר את טעם המשנה במסכת בכורות, שבאמת מדין תורה כשנותן לכהן את השטר שכתוב בו אני חייב לך חמש סלעים, מתחייב הוא לתת לכהן חמש סלעים עבור פדיון בנו. ואף על פי שבאופן רגיל אין מסירת שטר כזה מחייבת את הנותן לפי ריש לקיש, כאן שהוא משועבד לו מהתורה לפדיון בנו כן חל החיוב. וכשהוא ייתן לכהן את החמש סלעים יהיה בנו כן פדוי. ומה איתם, למה נאמר במשנה שלמרות שהוא נתן את החמש סלעים על ידי אותו שטר בנו אינו פדוי? גזירה שמה יאמרו פה דין בשטרות. טעם שאמרו חכמים שאין בנו פדוי אף לאחר שייתן את החמש סלעים, זה משום גזירת חכמים כדי שלא יחליפו בין שטר זה לשאר שטרי חוף שכתוב בהם שאחרים חייבים ממון לאבי הבן. שהדין הוא שאם נתנם אבי הבן לכהן עבור פדיון בנו, אין בנו פדוי. כפי שאומרת המשנה במסכת בכורות, אין פודים לא בעבדים ולא בשטרות. אי אפשר לתת לכהן עבד או שטר כדי לפדות את הבן הבכור. לכן אמרו שאף בשטר הזה אין בנו פדוי כלל, ואף לכשייתן גם אם הוא ייתן את החמישה סלעים. ולמרות שאין הוא פודה בשטר אלא במעות, מכל מקום תחילת נתינתו הייתה עד מסירת השטר, שעל ידי זה נשתעבד, ולכן יש לגזור משום שער שטרות. ובמסכת בכורות רש"י מוסיף טעם אחר, שגוזרים שמה יאמרו שחל הפדיון קודם שייתן את הדמים. אומרת הגמרא, אמר רבה, כתנאי, רבי יוחנן וריש לקיש בעצם נחלקו במחלוקת התנאים ששנינו במסכת בבא בתרא. במסכת בבא בתרא דף קוף עין אי עמוד ב' וכן במסכת גיטין דף חפה אלף עמוד א', נאמר הרבע יוצא אחר חיתום שטרות, שטר הלוואה שכתוב בו אחרי חתימת העידים, פלוני ערב, והפלוני הזה מודה שהוא ערב, גובה מנכסים בני חורין. אם בא המלווה לגבות את החוב מן הערב, הוא אינו יכול לגבות אלא מנכסים בני חורין, דהיינו מנכסים שמצויים באותה זמן ברשותו של הערב, ואילו מנכסים משועבדים של הערב, נכסים שהערב הספיק למכור לאחר אותה הלוואה, המלווה אינו יכול לגבות. זאת משום שחתימתו הייתה אחר כתיבת השטר. על כן אינו מחויב הערב אלא כמלווה על פה. ובמלווה על פה המלווה לא גובה מנכסים משועבדים. מספרת הגמרא, מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין, וכך פסק רבי ישמעאל בדין שבא לפניו, שאין המלווה זכאי לגבות מהערב שהתחייב אחר חתימת העידים, אלא מנכסים של הערב שהם בני חורין שנמצאים ברשותו של הערב. אמר לו בן ננס לרבי ישמעאל, אינו גובה לא מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. אין המלווה זכאי לגבות מן הערב לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. אמר לו רבי ישמעאל לבן ננס, למה? למה אינו גובה גם לא מנכסים בני חורין? אמר לו בן ננס, הרי שהיה חונק את חברו בשוק ומצא חברו ואמר לו, אנחנו ואני אתן לך, פטור. מלווה שהיה קופה ומצייר את חברו הלווה לפרוע חוב שהוא חייב לו, ועבר שם אדם וביקשו להניח לו, והוא מקבל על עצמו לפרוע את החוב, אינו נעשה מפני כן ערב בהלוואה הזו, ואינו חייב לפרוע את החוב, שלא על אל מונתו הלוואו, מכיוון שנתינת המעות שנתן המלווה ללווה, לא הייתה מחמת האמון שנותן המלווה בהבטחתו של האיש הזה, שהרי רק בשעה שבא להיפרע ממנו, אז התחייב האיש הזה בעבור הלווה. אותו דבר במקרה שהערב התחייב בשטר אחר נתינת ההלוואה, אז אין המלווה זכאי לתבוע ממנו גם לא מנכסים בני חורין, כיוון שנתינת המעות של המלווה ללווה הייתה שלא מחמת האמון שנותן המלווה בהבטחתו של הערב. אם כן אומרת הגמרא, לימר רבי יוחנן דאמר כרבי ישמעאל, וריש לקיש דאמר כבן אנס. נאמר אם כן שדברי רבי יוחנן הסובר שמסירת השטר בפני עדים מחזקת את כוחו של השטר, ונחשב כאילו אמר אתם מידי, בשיטת רבי ישמעאל נאמרו, שגם הוא סובר שיכול הערב להתחייב גם אחר שעת ההלוואה, כיוון שהוא מודה בשטר שהוא ערב ומסרו בפני עדים. ואילו ריש לקיש, בשיטת בן אנס אמר את דבריו, שאף הוא סובר בן אנס שאין אפשרות להתחייב על ידי מסירת שטר בפני עדים. דוחה הגמרא את דברי רבא ואומרת, אליבא דבן אנס כולי עלמא לא פליגי, נכונים דבריך שכשיטתו של בן אנס אין להעמיד את דברי רבי יוחנן, וכולם מודים שלפי בן אנס הדין הוא שהכותב לחברו בשטר חייב אני לך מנה ומסר לו את השטר בפני עדים פטור, שהרי אף לגבי ערב ששיעבודו הוא מן התורה, סובר בן אנס שאינו יכול להתחייב באופן הזה, וכל שכן לעניין דינו של רבי יוחנן שאין לו כל שיעבוד לחברו מן התורה. אבל אין לומר כי דבריך שמחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש שאינה יכולה להאמר לפי דרכו של רבי ישמעאל, אלא כי פליגי אליבא דרבי ישמעאל, מחלוקתם היא לפי דעת רבי ישמעאל. ובין רבי יוחנן ובין ריש לקיש יכולים לסבור כרבי ישמעאל לגבי ערב, והם נחלקו מה יסבור רבי ישמעאל בדין, חייב אני לך מנה בשטר. והגמרא מבארת איך יכולים רבי יוחנן בריש לקיש לסבור כרבי ישמעאל. רבי יוחנן כרבי ישמעאל, דברי רבי יוחנן בוודאי יכולים לאמר בשיטת רבי ישמעאל, שהרי שניהם אומרים שאדם מתחייב על ידי שמוסר לחברו שטר שחייב לו גם בלא חתימת עדים. בריש לקיש, אף הוא יכול להעמיד את דבריו בשיטת רבי ישמעאל, והוא יאמר כך, עד כאן לא קמה רבי ישמעאל, אתם. כל מה שרבי ישמעאל אמר זה רק שם, אלא דשייך ללשעבוד הדאורייטה. דהיינו שלא נאמרו דברי רבי ישמעאל שמועיל להתחייב בשטר שאין עדים חתומים עליו, אלא היכן שהוא משתעבד לו מן התורה, כגון ערב ששיעבודו מן התורה. אבל אחא, לא שייך שיעבוד הדאורייטה, אבל היכן שאדם מבקש להתחייב לחברו באופן שאינו משתעבד מן התורה, כגון באופן בו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, בזה גם רבי ישמעאל מודה שאינו מתחייב לחברו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה, חותמים את לימוד דפינו היומי דף קוף א' ממסכת כתובות, חותמים את הפרק ה-11 ממסכת כתובות, ופותחים את הפרק ה-12 של מסכת כתובות. שאלה ראשונה, מה ביור צון ברזל ומדוע נקראים הנכסים הללו כך? שאלה שנייה, מה דין ממאנת עוברת על דת ויוצאת משום שם רע לעניין כתובה ותוספת כתובה? שאלה שלישית, מה הפירוש איילונית, אישה ואינה אישה ומה דין אלמנה? שאלה רביעית, כיצד כותב הפיקח בהתחייבות של בת אשתו? השאלה האחרונה, אומר לחברו, חייב אני לך מנה, האם נחשב הדבר להודעה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי חפ-ה' באייר תשע"ה, סיימדו מסיעת הדשמיה, את דף קוף א' ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חפ-ו' באייר תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת בחוקותיי, ערב שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה עם שני דפים. דפים קוף ב' וקוף ג' ממסכת כתובות. אני קורא מנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.